שלום לכולם, כל מי שנמצא כאן, כולם שומעים אותי, ושלום לצופים בבית. אני מתנצל על האיחור, אני חולה בתוך ביתי, הייתי צריך לעזור, מחילה. בכל אופן, אנחנו בשיעור הזה לומדים כבר חודש וחצי על השתלשלות מסירת התורה שבכתב ושבעל פה לעם ישראל, ממשה קיבל תורה מסיני עד ל... רבי יהודה הנשיא שלמד עליו, ואחרי זה הגמרא, ואחר כך ימינו אנו עד אחרוני האחרונים והשוטים שנכתבים כל הזמן. ורציתי לפתוח, לא בדף המצולם שנמצא לפניכם, וגם במסך ביקשתי שיכניסו את הדף המצולם, רציתי לפתוח בדבר תורה מהפרשה, פרשת יתרו, שמדבר על הנושא שלנו. בפרשת יתרו, יתרו אומר למשה רבנו לבחור, אנשי אמת. אנשי אמת זה אחד מן הקריטריונים של הדיינים. ומצאנו ברב זצל, ברב קוק, הסבר מה זה אנשי אמת. ההסבר הזה מבוסס על גמרא בסנהדרין, וגמרא במסכת שבת, שאומרת שכל מי שדן דין אמת לאמיתו, הוא נקרא אנשי אמת. והשאלה היא מה זה אמת לאמיתו. מה בא להגיד המילים אמת לאמיתו? היה מספיק להגיד דין אמת. מה זה אמת לאמיתו? הגמרא בשבת אומרת, כל שדיין שדן דין אמת לאמיתו, אפילו שעה אחת, מעלה עליו הכתוב כאילו נעשה שותף לקדוש ברוך הוא במעשה בראשית. כלומר, יש בזה מעלה גדולה מאוד להיות דין אמת לאמיתו. מה זה הכפילות הזאת? אמרנו, יש עוד גמרא בסנהדרין, אמרו דבר דומה, דף זין, כל דיין שדן דין אמת לאמיתו משרה שכינה בישראל. קודם אמרנו שנעשה שותף לקדוש ברוך הוא במעשה בראשית, ועכשיו אנחנו אומרים הוא משרה שכינה בישראל, והדברים קרובים זה לזה, שני האמירות הללו נאמרו, שתי האמירות הללו, על מי שדן דין אמת לאמיתו. מה העניין של אמת לאמיתו? אז בספר שמועות הראייה, שזה מדבר על פרשיות השבוע לפי הרב קוק, בהקדמה, אני רק שלא באמצע יצצה לנו הפלאפון, אני אבדוק שחיביתי אותו, מחילה. כל המונים שנמצאים כאן, נתבקשים גם כן לנתק את הטלפונים, ואלה שבבית, הם יכולים לשאול את הטלפונים פתוחים, כי זה לא יפריע לנו. בכל אופן, מי שערך את הספר זה שמועות הראייה, כותב בהקדמה, בשם הרב זצל, מה זה דין אמת לאמיתו? הרב אמר, על דברי חז"ל, כל דיין שדן דין אמת לאמיתו נעשה שותף לקדוש ברוך הוא במעשה בראשית, הכוונה היא כזאת. הרי בתורה שבעל פה יש את כל תורה שבכתב, ובלשון אחרת תורה שבעל פה היא ביאור לתורה שבכתב. תורה שבעל פה היא לא מנותקת מתורה שבכתב. כמו שאומרים, ודברת בם, בית מם, בית זה בראשית, ומם זה מהמתי, ההתחלה של מסכת ברכות. אז מה הכוונה דן דין אמת לאמיתו? שכאשר הוא לומד תורה שבעל פה, שזה המשנה והגמרה, וכל מה שנכתב, התוספתא ותורת כהנים, וספרי, וכל ספרות הגאונים, וספרות הראשונים והאחרונים, הכל מתוך מה שנמסר למשה בסיני, צריך אדם לכוון את מה שהוא מחדש, מה שמתברר לו בתורה שבעל פה, הוא צריך לכוון את זה לתורה שבכתב. זה נקרא אמת לאמיתו. לאחד את שתי האמיתות, להיות אמת אחת, לאחד את התורה שבעל פה עם התורה שבכתב, לקחת את האמת הנלמדת בתורה שבעל פה, ולמצוא איך היא גנוזה בתורה שבכתב. וזה נקרא דן שדן דין אמת לאמיתו. כמובן, אפשר עוד פירושים לעלות, ויש תוספות במסכת בבא בתרא, שמביא עוד הסבר שאומר שלאמיתו זה להגיד את הדין האמיתי. ואמת זה לראות שהעדים לא מנצלים כל מיני הטעיות והשתמשו כאילו בדיני תורה ולשקרו. אז אם הדיינים מרגישים שלמרות שעל פי דין תורה העדים האלה צודקים, אם הם חשים שיש כאן הערמה, אז צריכים לדון את הדין שיהיה אמת לאמיתו ולא רק לאמיתה של תורה, אלא שיהיה אמת גם שלא ייתנו לאנשים לשקר. ככה מסביר התוספות. נתן דוגמה, אם שני עדים אומרים בדיוק בדיוק אותם פרטים, כלומר הם אומרים בשעה 3:52 וחצי, 3 ו-52 דקות ועוד חצי דקה, קרה אירוע. זה חשוד. כי אם הדברים שלהם מכוונים בערך מצוין, אבל אם הדברים שלהם זהים, ראיתי בנציב על החומש, ששני עדים אומרים, שניים אומרים אותו דבר בדיוק, אז זה נראה לא אמיתי. נראה תיאום גרסאות. זה תוספות, תוספות מסך בבת הדף ח'. אבל הרב זצ"ל, כמו שאמרנו, אומר, תקשור את התורה שבעל פה לתורה שבכתב. תמצא את הדין שמופיע אצל התנאים והמוראים, אנשי כנסת הגדולה וכל השרשרת של הדורות, איך הוא מקורו נאמן, מצוי בתורה שבכתב. ובאמת, ידוע שהגאון מווילנה, בערוב ימיו, וכבר הזכרנו את זה בלימודים שלנו כאן בימי רביעי, הוא בסוף ימיו כבר לא למד תורה שבעל פה, אלא רק תורה שבכתב, ומצא בתורה שבכתב את כל שרשרת הדורות, כל מה שנאמר בעל פה ועלה על הכתב, מאז רבי יהודה הנשיא שאלה את הדברים על הכתב, הכל נמצא בתורה שבכתב, והוא למד את הכל רק בתורה שבכתב, ומצא שם את כל השרשרת הדורות, את כל הדינים. ונזכיר למה רבי יהודה הנשיא כתב תורה שבכתב, את בעל פה, הרי אסור היה לכתוב תורה שבעל פה, שנאמר, על פי הדברים האלה, קראתי איתך הברית את ישראל, הברית היא שזה יישאר בתורה שבעל פה, אלא משום שראה שעתידת תורה השתכח מישראל, כי הדורות התמעטו והלכו, והתלמידים לא שימשו כל צורכם, והגזרות היו קשות, הוא ניצל פרק זמן קצר שבו הוא היה חי, שניים, שלושה דורות, שבהם היה שקט ולא גזרות, כי הרי הקרוב שלו זה אנטונינוס, קיסר רומי, שהם גדלו ביחד כילדים, והיה ביניהם ידידות, ואנטונינוס ביטל את כל הגזרות, הוא היה קיסר ברומי, שהשם העלה אותו לשם על גדלה, ובאותה תקופה, העלו את כל התורה שבפה שנמדה במשך כל הדורות, מאז משה רבינו, מאז המדבר, העלו אותה על הכתב כדי שלא תשתכח תורה מישראל. אז עכשיו בואו נעבור לדף שמצולם לפניכם. אתה חוזר אבי? אז הדף הזה רשמנו עליו, דף מספר 8. כבר למדנו 7 עמודים, וזה המשך השיר של הדבר תורה מתוך הפרשה שהבאנו עכשיו. מאיפה הדברים לקוחים? יש איגרת של הרב שרירא גאון. הרב שרירא גאון, אביו של הרב היי גאון, ובנו של רבי יהודה, ובתקופת הגאונים. תקופת הגאונים היא קרובה מאוד לתקופה של הגמרא, של כתיבת הגמרא. אחרי האמוראים הופיעו הגאונים, והוא קיבל שאלות רב שריר הגאון, קיבל שאלות מקהילה בשם קירואן. הקהילה הזאת, קירואן, היא עיר בצפון מרכז טוניסיה, והייתה העיר הכי חשובה אז במדינה, בתוניסיה, וחכמי קירואן לפני למעלה מ-1,000 שנה, שאלו את הרב שריר הגאון, זה הדף שיש לפניך, שאלו את הרב שריר הגאון כל מיני שאלות על איך נכתבה המשנה. הם לא למדו במכון מיר לפני 1,000+ שנים, ולכן הם לא היו בשיעורים שלנו ולא ידעו, אז הם נעזרו ברב שריר הגאון, ואנחנו נעזרים בו. האיגרת הנפלאה הזאת מופיעה בש"ס, בדרך כלל לפני מסכת ברכות, כי היא הקדמה לתורה שבעל פה. ואנחנו נקרא אותה מתוך התרגום לעברית, של ההוצאה של שוטנשטיין, שיש להם כרך אחד, שהוא כולו מבוא לתלמוד הבבלי, והם מביאים, כפי שהיה מתבקש מאליו, את האיגרת הזאת שהיא המבוא הכי גדול. לפני שנקרא בפנים, רק אני אגיד לכם מה הייתה השאלה שעליה הוא ענה ומה שמצולם לפניכם. הם שאלו כיצד נכתבה המשנה. האם היא התחילה כבר להיכתב על ידי אנשי כנסת הגדולה, שאנחנו יודעים שזה אלה שעוד עלו מבבל בתחילת בית שני, וששמעון הצדיק היה האחרון שבהם? אם הם אלה שהתחילו לכתוב, אז למה זה מיוחס לרבי? ואם הם לא כתבו, למה הרבי כן כתב? אם אסור לכתוב, מה קרה שרבי כן כתב? למה החכמים שמוזכרים במשניות הם לא חכמים מתקופה של אנשי כנסת הגדולה, אלא אלה הדורות האחרונים יותר, רבי עקיבא, רבי מאיר, רבי יהודה, תלמידי רבי עקיבא, למה הם אלה שמוזכרים, ולא אנשי כנסת הגדולה? עכשיו, אם נגיד שלא נאמרו בכלל דברים בעל פה, אז חלילה אנחנו מנתקים, קוטעים את המסורת בין הר סיני לבין המשנה והתלמוד, וזה לא ייתכן. אז למה הניחו את המשנה לאחרונים ולא לאלה שלפניהם? בתשובה המאוד ארוכה, ולפניכם מצולם רק חלק קטן ממנה, ואני ממליץ לכולם לקרוא אותה, בהוצאה הזאת של שוטנשטיין, משום שזה מאוד מקל שלא צריך לראות את הארמית, כי יש מילים בארמית שאנחנו לא כל כך שולטים בהן, וכאן הכל מתורגם מדויק. יענה הרב שריר הגאון, שהכל נמסר למשה מסיני, כמו שאנחנו עומדים כאן בכיתה, כבר כמה שבועות טובים. אלא שאותם דברים שעברו בעל פה, דור אחרי דור, נשארו בעל פה. החכמים לימדו את תלמידיהם, ותלמידיהם את תלמידיהם, את אותם דברים שאנחנו מוצאים במשנה, היו 13 סגנונות שונים של חכמים, שרבי הנשיא, רבי הנשיא הכיר את כל 13 סגנונות, הוא בחר אחד מהם, את הסגנון של רבי מאיר, שהוא הכי קצר וקולע למטרה, והם לא כתבו, כי הם הלכו על פי דין תורה, שזה צריך שיר בעל פה. אבל כמו שאמרתי, היה תקופה טובה בימי רבי, והיה חשש גדול בעקבות כל הגזרות הקשות, ובאמת זמן קצר אחרי כן כבר לא חזרו הגזרות, אבל התחלה הגזרות של היוונים והרומאים, ואחרי זה היה בר כוכבה, ואחר כך הגיע רבי, ואחרי רבי שוב חזרו הגזרות על ידי הקיסרים של רומי, אז הוא ניצל חלון הזדמנויות, וניסח את הכל בצורה ברורה על פי מה שהיה בידו, וככה בצורה מפליאה ומדהימה, קיבלנו את תורה שבעל פה כתובה, כדי שלא תשכח מכל הדורות. אז בואו נקרא בפנים, זה מתחיל במילים, עריכת המשנה על ידי רבי. האם אתם רואים מה אני מתכוון? יש גם למעלה בסעיף ו', אבל שם מספר קצת היסטוריה על רבי הנשיא, תוכלו לראות את סעיף ו' לבד, ונעבור ישר לסעיף ז'. רק אברך שהכל ברשותכם, ברשותו וטובו של אבי מגושה, שהביא לי, ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל ידוע. בכל השנים האלו, וכאן למטה, בסוגריים כותב, לא הרב שרירה, אלא מי שהדיר, מי שהוציא לאור, מי שתרגם, שוטנשטיין, להוצאה, כל החכמים שיושבים על ההוצאות האלה, על הגמרות האלה, אז גם על המבוא הזה, אז הוסיף את המילים בכל שנים האלו של רבי. רבי זה רבי יהודה הנשיא, שמו האחר זה רבינו הקדוש, היה בו תורה וגדולה במקום אחד, גם ענקיות של תורה וגם עושר ועוצמה, והיה מקובל, כמו שאמרתי, על הקיסר. לא שאנחנו היום כך מתפעלים מזה שנהיה מקובלים על ידי קיסר זה או טראמפ כזה, אבל אז הכל היה חרב, הבית היה חרב, מרד בר כוכבא נכשל, והיו צריכים את היחסים הטובים הרומאים כדי לאפשר את המשך החיים שלנו, עד שזכינו מחדש להשתחרר ולעצמאות יהודית כאן בארץ. בכל השנים האלו של רבי, כל ההלכות שהיו עד עתה בלתי ברורות, בכל בתי המדרשות, בגלל הימים הקשים שעם ישראל עבר בחורבן, ובמרד שנכשל, מחמת המצב הקשה שנמצא בחורבן הבית ובמרד, נתבררו עכשיו. איך נתבררו? כי התכנסו חכמים, ודנו בדברים, ורבי הנשיא הכריע, והרוב הכריע, הוכרו הספקות שיהיו להם עקב המומות, וכן נפסקה הלכה ביחס לכל המחלוקות שנולדו בשלושת הדורות הללו. זה מאז שהתחילה המחלוקת בין בית שמאי ובית הלל, לאחר פטירת רבן יוחנן בן זכאי ועד רבי, עברו שלושה דורות. הדור הראשון זה רבי אליעזר ורבי ישוע, רבי אליעזר בן הורקנוס, רבי ישוע בן חנניה, שהם תלמידי רבן יוחנן בן זכאי, אחרי זה מגיע רבי עקיבא וחבריו, רבי מאיר וחבריו, ואז מגיעים לרבי. אז בכל השנים האלו, כל הלכות, זה קראנו, סליחה, אני קצת מדלג על מילים שהם אינם חלק מהאיגרת, על ידי שיבור, מה הייתה הדעת? הרבים, כמו שמענו הרוב, זה לא שרבי החליט על דעת עצמו. ומה הייתה הדעת היחידים? כל זה בא להם לרבותינו, על ידי רוב תרחה ועמל לדקדק, בפרטי הפרטים של דברי האחרים הקדמונים, ודקדקו מאוד בכל השמועות. שמועות זה המסירה של התורה שבעל פה, בעל פה. והמשניות, למה המשניות? כי החכמים במשך כל הדורות כתבו לעצמם משניות כדי לזכור. לא משניות שהופצו ברבים. הפעם הראשונה שהופצו ברבים, זה לא בדורנו על ידי פנחס קהתי, ולא על ידי רבנו עובדיה בר תנורה, אלא על ידי רבי יהודה הנשיא. בסדר? כל חכם עם הנוסח המיוחד שלו, ואז מגיע רבי יהודה הנשיא. בוא נקרא. נמצא שלא הוסיפו כלום, מי? רבי יהודה הנשיא, לא הוסיפו כלום על דברי החכמים הראשונים, יותר מהשני כנסת הגדולה, כי מה שאלו חכמי קירואן, אותה עיר בתוניסיה? אמרו, אז מי כתב את זה? בדורות האחרונים של התנאים, רבי יהודה הנשיא, הדור האחרון, או בדורות הקדמונים של אנשי כנסת הגדולה? אז התשובה היא, הם נימדו בעל פה, וכתבו לעצמם בתזכורות כאלה, אבל לא הפיצו זה כמשנה אחת, והיו להם כל מיני דרכים להעביר את ההלכות שנמסרו עד למשה רבינו. אבל עכשיו בא מישהו וכנס את הכל, ומי המישהו הזה? רבי יהודה הנשיא. עד רבה, הם תערכו ויגעו בדקדוק גדול בדברי הראשונים, כלומר לא היה כאן איזה לצאת נגד חס ושלום, זה לא רפורמים שמנתקים את השרשרת של הדורות, עד שנתבררו להם כל הספקות שלהם בדבריהם, ואלו באופן מדויק. מה, כך אומר רב שרי הגאון שהוא חי אז, כלומר הוא בתקופת הגאונים, שהיא צמודה לתקופת המוראים, חכמי התלמוד, שהם צמודים לתקופת המשנה, שהיא המשך של אנשי כנסת הגדולה, עד למשה מפי הגבורה, כמו שכבר ראינו בשום קודמים. עד שנתבררו להם כל הספקות שהיו להם בדבריהם, ואלו באופן מדויק מה באמת אמרו הראשונים, וכיצד נגעו הלכה למעשה, כלומר זה לא רק הביא את הדעות, אלא להגיד, רבים ויחיד, יחיד ורבים, הלכה כרבים, והתן הזה מול התן הזה, הלכה כמו התן הזה, כללים ידועים. ולא היה אחד מחכמי הדורות הראשונים שכתב איזה דבר, עד שהגיעו ימי רבנו הקדוש. אז זה מה שאנחנו מזמינים כל הזמן. זה נשאר התורה הזאת השנייה, שהיא גנוזה בתוך תורה שבכתב, התורה שנקראת בעל פה, זה נשאר בעל פה, עד שהגיע רבנו הקדוש. אלא היו לומדים הכל בעל פה. כמו כן, לא היו כולם אומרים את ההלכות בנוסח אחיד, באותו לשון ממש. מה שגם הסברנו עד עכשיו, שכל אחד כתב לעצמו ולימד בעל פה בנוסח אחר. בסדר? לא היה נוסח אחיד, וגם לא היה נוסח כזה מסודר, כמו שרבי יהודה הנשיא כנס את הכל, אלא כתבו עצמם פתקאות, תזכורות, מגילות סתרים, קוראים לזה, שנשארו רק אצלם. בסדר? כי התורה אמרה להשאיר את זה בעל פה. השאירו את זה לעצמם כדי שהם לא ישכחו, כדי שהזיכרון יהיה טוב. אבל הלימוד היה בעל פה, מדור לדור, וכל אחד שמע לעצמו בפתקאות, אבל לא הפיצו את זה כספר לימוד, כמו שיש לנו בארון הספרים, כלימוד זה נשאר בעל פה. בסדר? ולא נוסח אחד. אולם טעמי ההלכות השונות היו מוסכמים על כולם, לא הייתה ביניהם מחלוקת בנוגע למסורת שקיבלו, הם ידעו אלו דינים מדברי הכל ואלו הם נתונים במחלוקת, אלו הם דעת יחיד ואלו הם דעת רבים, אבל מאחר שלא היה לנוסח אחיד של משנה, שהכל שונים אותו, אותם ההלכות וטעמים שמוסכמים על הכל, נשנו על ידי החכמים תמידיהם באופן ובשון שהיה נראה להם, אתה מבין אבי, כל אחד בחר עצמו סגנון בעל פה, וחלק מהדברים הוא כתב לעצמו כדי לא לשכוח, אבל זה לא נשאר לדורות, ולא הופץ ברבים. ברבים נשארה התורה בליבנו. יש החזות דרך קצרה, כמו שנאמר ברובין משנת רבי אליעזר בן יעקב קו ונקי. עכשיו אנחנו עוברים לעמודה הבאה. וכן נאמר בפסחים, לעולם משנה אדם לתלמידיו דרך קצרה, ויש כמו שאצלנו בישיבה, יש מורים שמדים ככה, יש רבים שמדים ככה, ויש ששנו את כללי הדינים, לא התייחסו לפרטים, ויש שפרטו, ויש שרחיבו מאוד, וכולי, ואף וכולי. וכל תלמיד, עשיתי דילוק קצר, חזר והורה לתלמידה באותו סגנון, ובאותו אופן ששנה לו רבו, היו זרמים זרמים, מסלולים מסלולים, וכל אחד היה נאמן למסלול ששנה לו רבו, זה שונה הלכה מסוימת לפני האחרות, והשני מאחרה מתחיל בהלכה אחרת. זה מקצר לשונו וזה מרחיבו. לפעמים אפילו אם התלמיד ידע שהלכה מסוימת שמעת מרבו ידע את עצמו בלבד, מכל מקום בגלל שהיה לו אותו תמיד כבוד כלפי רבו, ושמח על רבו, הוא היה שונה אותה לתלמידיו לדור הבא סתם, כאילו זה אדם מקובלת, למה? בגלל שהוא האמין אותו אחד ברבו, והלך רק על פי רבו, לא היה בזה פסק לכל ישראל. חייב אדם לומר בשון רבו. תלמידים אחרים היו שונים לתלמידיהם מה שהסתבר להם הלכה אחת מחכם זה, והלכה אחת מחכם אחר, ולפיכך יש מקומות שנאמר בגמרא, המני רבי פלוני, ההלכה הזו כדעת מי נאמרה, דעת רבי פלוני, וכן נאמר, מן תנא לה דתנא רבנן, מי שנה את מה ששנו רבותינו, וכולי, וכן כמן כהי תנא, כמי שנויה ההלכה הזו, כדעת תנא זה, וכן נאמר בכמה מקומות בגמרא, מי ששנה את זה, לא שנה את זה, כלומר באותה משנה, יכולות להיות שתי דעות חלוקות, מי ששנה הלכה זו בחלק אחד של המשנה, בוודאי לא יכול לשנה את הלכה השנייה כי היא סותרת, בחלק אחר של אותה משנה פני שהן סותרות וכו'. לאחר מכן מדקדק את הגמרא היטב בדברי אותה משנה, ומעמידה את תחילתה לפי תנא אחד, ואת סופה לפי תנא אחר. לא הייתי אומר את המילה בלגן, כי בלגן לא אומרים על דברי תורה, אבל היה פיזור, היה גיוון, היה ריבוי, היו מסלולים שונים, איך לנסח את הדברים. הפסיקה הייתה ידועה להם, ההלכה הייתה ידועה להם, אבל צורת העברת הדברים היא הייתה שונה, אם בקיצור, אם בהרחבה, זה לפני זה, זה לפני זה, המסכת הזאת כאן, המסכת הזאת כאן, פסק ההלכה עבר ממשה רבינו, אבל האופן של הדברים, הסגנונות שלהם, היו שונים, ולא כולם היו קליטים, רק על ידי התלמידים של אותו רב, אבל אי אפשר להפיץ אותם ברבים, כי לא דבר היה דידקטי, לא דבר היה מתקבל אצל העם, כי לא הכל סודר בצורה פדגוגית כזו דידקטית. התחלה הכוונה, השאלה מתי? בימי יהושע בן נון, שקיבל משה רבנו, הדברים היו יותר ברורים, ומה שלא ידעו, הם ישבו כולם, ולמדנו את זה כבר, שהם על פי רוב החליטו, מה הדרך הנכונה, בין הדברים שהם שכחו ממה שמשה רבנו אמר, בין הדברים שהתחדשו. אבל במשך הדורות, הסגנונות והכיוונים והגיוון הלך והתרחב, עד להיות 13 אופנים, כמו שנקרא מיד, אבל ההלכה, הפסק, עבר מדור לדור. בוא נקרא עוד צד, ברשותך אבי. לאחר שסידר רבי את המשנה, כל אותן ההלכות ששנויות בידי החכמים, ולא הכניסן רבי בתוך המשנה, קרויות ברייתות. רבי דוד הנשיא היה כמו אופה שמנפה את הקמח, הוא לקח את כל ההלכות, והכניס רבים מהם במשנה, והרבה מאוד נשארו מבחוץ. ברייתה זה משנה חיצונית. איפה אנחנו פוגשים את הברייתות האלה? קודם כל בתוספתה. תוספתה זה מה שרבי חייא, שהיה תלמידו של רבי, ערך לנו על כל מסכת ומסכת של רבי. אחרי רבי כתב רבי חייא תלמידו את התוספתא, שהיא מוסיפה עוד ברייתות שרבי לא הכניס אותם לתוך המשנה. ורמת הדיוק של התוספתא היא לא מגיעה לרמת הדיוק של המשנה של רבי. אבל היא חשובה, מאוד חשובה, משום שהתוספתא מוסיפה עוד דינים שרבי דן הנשיא לא הכניס למשנה, ועוד ביאורים שעל פיהם אנחנו מבינים את המשנה, אלה הברייתות הכי קרובות אל המשנה. ויש ברייתות, כלומר, כמו משנה אבל חיצונית, שלא הכניס לא רבי למשנה, ולא רבי חייא לתוספתא, ומופיעות בגמרא. כי ידעו האמוראים, שזה הדורות שאחרי התנאים, שאלה ממרות, אלה הלכות, אלה נוסחים שנאמרו בבתי המדרש, אבל אי אפשר להסתמך עליהם ברמה שמסתמכים על התוספתא, ובוודאי לא ברמה שמסתמכים על המשניות. כלומר, אם תהיה סתירה בין תנן, שזה משנה, לבין תניה, שזה ברייתא, אז המשנה תגבר, היא גוברת גם על התוספתא, ודאי וודאי שהיא תגבר על משהו שלא מופיע לא בקובץ, בקודקס שנקרא משנה, ולא בקודקס שנקרא תוספתא. מה שמופיע בגמרא, זה חשוב, זה ברייתות, זה נפלא, אבל ודאי שאם הן סותרות משנה, אז המשנה היא תגבר עליהן. גם כשהן סותרות תוספתא, התוספתא של רבי חייא היא הקרובה ביותר לדיוק של המשנה, ויפסקו על פי התוספתא, או על פי המשנה. החכמים הקדמונים אמרו שאלה רבותינו בסך הכל 13 אופנים שונים, הזכרתי את זה כמה פעמים היום, ורבי ידע את כולם, וכך שנינו במסכת נדרים. רבי היה למד 13 אופנים על כל משנה, כלומר לפני שהוא התיישב וכתב את המשנה שלו, הוא נכנס לא לגוגל ולא ל-AI, לא לבינה המלאכותית, אלא הסתכל ב-13 אופנים של משנה, בין אם מה שהוא קיבל מרבותיו, בין אם מה שהוא ראה במגילות סתרים, כלומר בכל מיני כתבים מפוזרים, ראה 13 דרכים להעביר את התורה הענקית שקיבל משה רבנו מהקדוש ברוך הוא, ולימדה במדבר, ועברה מדור לדור, והשקסת הגדולה שעסקו בזה, והוא עכשיו בא לנפות, נפה אחר נפה, 13 ניפויים. ומתוכם לימד רבי את רבי חייא, תלמידו הגדול שהזכרנו, שהוא כתב את התוספתא, 7 אופנים. לאחר מכן, חלה רבי, לצערנו הרב, וכולם נשכחו ממנו. אבל רבי חייא יודע 7. אז רבי חייא מחלץ 7 שלא ילכו לאיבוד. חזר לפניו רבי חייא על 7 אופנים שלמד ממנו, אך 6 אחרים עבדו, והיה צער גדול לרבי. לרבי חייא בעולם היה צער גדול, כי רבי לא לימד אותם בכלל את רבי חייא, ורבי רצה שיהיה לפניו כל 13. היה שם כובס אחד. ולא סתם המשנה אומרת, לא משנה, הגמרא אומרת כובס. ללמדנו שלפעמים אנשים שנראים לנו הכי בעלי מקצועות פשוטים, הם גדולים מאוד בתורה. כמו שמסופר על 2 אילמים שישבו מול אחד מחכמי הגמרא, הגמרא בחגיגה מספרת את זה, וישבו מול רבי, וכל הזמן נענו בראש, כאילו מבינים, ורבי לא היה בטוח שהם באמת יודעים מה שנאמר בכיתה. שני אנשים אילמים, לא חרשים אלא אילמים, ורבי ביקש רחמים עליהם ונתרפאו, וכשהתחילו לדבר, אז הם את כל התורה כולה הם הוציאו מפיהם, שפכו אותה, ולא בדרך של איזה קסם, מג'יק, אלא פשוט ישבו ולמדו. כמו שיש לנו במכון, בחור יקר, חזקיהו, שלא יכול לדבר, ורק מסתכל בעיניים, ויש לידו לוח של א' ב', ועל פי זה הוא מדבר עם החברותא שלו, ועם הרב, כאן בשיעור, בכיתה הזאת, והוא מעביר, אומר את מה שהוא אומר על פי מבט העיניים, שעל המסך האותיות שמסתכל להם, הופכות להיות מילים. פשוט אי אפשר להאמין. הוא לא יכול להזיז את גופו, הוא לא יכול לחוץ את היד, הוא משותק לגמרי, מילדות, מלידה, והוא מדבר איתנו רק בעיניים. והוא לפני כמה ימים סיים פה בצורה מדהימה, כי הוא הכין את הסיום והפיץ את זה לאחרים, סיים מסכת עירובין. הוא בקי בהמון מסכת בשס, מעמיק בהם מאוד, והרב שלו אמר, הוא כמו אותם 2 אילמים, בעזרת השם שהשם יחזיר לו את הבריאות. אז, טוב, אז כבר קראנו, מה קרה עם הכובס הזה? כביסה. היום כל אחד יש לו מחת כביסה בבית. פעם היה כובס, היו מבינו את הבגדים, והיה לו פיילה גיגית גדולה מאוד, עם מים רותחים, וכמו שבקיבוצים הם מחבסים לכולם, הוא היה מחבס לכולם. הלך רבי חייא, ושאל את הכובס הזה, כי הוא היה שומע את רבי, כשהיה גורס את ההלכות האלה לעצמו, והוא קלט ממה שרבי לומד בעל פה, הוא שמע בחצי אוזן או בשתי אוזניים, הלך רבי חייא ולמד מהכובס את 6 הנותרים, ואחר כך בא וחזר אליהם לפני רבי, בזכות מי? מאז, בכל פעם שהרבי רואה את מי? את אותו כובס, אמרה בנדרים אמרנו, היה אומר לו, אתה עשית אותי ואת חייא, כלומר, בזכותך, אני וחייא, קמנו לתחייה, חייא, חי. ושומרים שכך אמר לו, אתה עשית את חייא, וחייא עשה אותי. וכיוון שראה רבי שיש כל כך הרבה הבדלי גרסאות בהלכות, שיש לנו חכמים, הבדלי גרסאות בצורה שבה הם מעבירים, בדידקטיקה, לא הבדלי גרסאות בפסק הלכה, שזה עבר עד משה מסיני, אלא כי כבר הוכרה הלכה על פי רוב, כשנחלקו בית שמאי בית הלל, אף על פי שמסקנת כולם עולה בקנה אחד, חשש שמא יצא הפסד בהלכה מדבר זה, שכן ראה שמתמעטים הלבבות, ונסתמים מעיינות החוכמה, והגזרות הולכות ומתרבות, עוד מעט יחזרו הגזרות, יש עכשיו חלון של כמה שנים טובות, אבל זה לא לעולם חוסן, כשישראל נמצאים תחת שלטון הגויים הרשעים, וחשש להסתלקות התורה מישראל. ועל עניין זה התעונן רבי, לא רבי, רבי יוחנן, בעירובין, ליבם של הראשונים היה פתוח, כוונה לקבל חוכמה, כפתחו של אולם. אולם, הפתח, הגובה שלו 40 אמות, והרוחב 20 אמה. פה העולם יותר פנימה קטן, כמו אריה כזה שהולך ומתקצר, כשהוא רובץ, אז יותר בפנים היה היכל. היכל היה חצי ממנו, 20 על 10. כלומר, הראשון היה גבוה הרבה ממה, הוא היה גבוה 20 ממה, והשני, הראשון היה רחב 20 ממה, והוא היה רחב 10 עמות. כך מופיע במסכת מידות. אז הוא אמר, הראשונים, ליבם היה פתוח לקבל חוכמה כפתחו של אולם. ושל האחרונים רק פתחו של איכל. מי זה הראשונים? רבי עקיבא. מי זה האחרונים? רבי נזר בן שמוע שהיה תלמידו של רבי עקיבא. אז דור אחד בלבד חל ההידרדרות. ואומר רבי יוחנן, שם באותה גמרא, בעירובין, ואנחנו כפתחו של מחת, כנקב דק של המחת, הידרדרות. רבי זכה לשמיים לתורה עם גדולה. תורה, אתם יודעים מה זה, וגדולה הכוונה, עושר ושררה, שולחנו היה כשולחן של מלאכים, זכה לשתי שולחנות, שולחן של תורה ושולחן של עושר. והיו כפופים לו מכל המקומות, כולם ראו את הענקיות שלו, ושמשמיים כזכו לי, וכולם קיבלו במשך כל ימי חייו. וכן אמרו בגיטין, אמר רבא ברדר רבא, וישומר רבי הלל ברדר רבי ולס, ממות משה ועד רבי לא מצינו תורה וגדולה במקום אחד. גם משה רבינו היה לו מנהיגות, והיה לו גם עושר, הרי את הפסולת מלוחות, פסולת הכוונה השיריים מהלוחות, אמר לו קדושך, פסול לך, קח את השיריים מהלוחות שיהיו שלך. וזה חשוב שמנהיג יהיה גם כן בעל אמצעים, כדי שאנשים יכבדו אותו, כי מישהו עני, חוכמת העני, חוכמת המסכן בזויה, אז גם משה רבינו היה לו גדולה, היה גבוה מאוד, והיה לו מנהיגות וחריזמה, חריזמה בהתחלה פחות לא היה לו גינגם, אחרי זה זכה לחריזמה, השם פתח את פיו, והיה לו גדולה, ותורה עם מה לדבר, הוא מקור התורה, רבי דן הסיס סוגר את המעגל, סוגר את המהלך הזה, והוא כמו, זאת אומרת, אי אפשר דומות אחרי משה רבינו, אבל בדבר הזה דומה. כמו כן החכמים נהנו בימיו של רבי ממה שאמרתי קודם, משקט, מכל הרדיפות מהשמדות של שלטון הרומאי, ולפני זה היוונים, הפרסים שהיו בדורות הקודמים, בגלל הירידות, שהייתה בין אנטונינוס ורבי, הם ממש גדלו כחברים, אנטונינוס היה כיסא רומי בימי רבי, יש בגמרא בעבודה זרה על קשרי הידידות שביניהם מילדות, לפיכך את רבי לנצל, את התנאים הטובים שישרו במחותו, זה אותיות קטנות, כוונה זה מוסיף כאן המהדיר המתרגם, ולערוך את ההלכות שקיבל מן הדורות הקודמים, כדי שיוכלו כל החכמים ללמוד אותם בנוסח אחד, ולא שיגוס כל אחד חייב שונה עצמו כמו שהיה עד אז, מה שגורם לבלבול, וגם הוא רצה להפיץ את זה, לכתוב את זה, להעלות את זה על הכתב, כדי שזה יהיה בידינו, כמו שאנחנו עד היום לומדים משניות, הכל בזכות רבי יהודה הנשיא. ונסיים בסעיף ח', דבר זה לא נעשה בדורות הקודמים, וזו הייתה השאלה של חכמי קירואן, אותה עיר בתוניסיה, למה לא נעשה? לא בגלל שלא היו הלכות, לא בגלל שלא היה דרש בפה חלילה, חס ושלום, החכמים הראשונים שקודם חורבן הבית, לא הצטרכו לזה, מאחר שזו היא באמת תורה שבעל פה, ולא נאמרו דבריה במינים מסוימות, כמו התורה שבכתב, אלא נוסחים סגנונות, בסדר? ומעיקר הדין אומרת גם בגיטין, שאסור היה לכתוב תורה שבעלה פה, אז כל זמן שלא היו צריכים לכתוב, כי לא הייתה עלולה להשתכח, אז היא נשארה בליבותיהם בלבד. אבל רבי ראה את הירידה הגדולה, אמר, עת לעשות לשם, הפרו תורתך. זה פסוק בתהילים, למרות שזה לא על פי הרצון המקורי, אבל אין שום ברירה. אז בואו נראה בפנים. בכל הדורות ידעו ולמדו תמיה בליבותיהם, והעבירו לתלמידים, וכל אחד אחד נמדם לתלמידיו, כאדם המספר לחברו ומלמדו באיזה לשון שירצה, ודאי בשון הקודש, אבל איזה ניסוח שהוא רוצה. כשהוא מתאספים גדולי החכמים בשקת הגזית, מקום מושב הסמים במקדש, ובבתי מדרשות, כמו מכון מאיר, היו ידיעות אלה מסודרות בליבם היטב, עד שיכולו לומר מיד, היו בתי מדרשיות בבבל, ובתי מדרשיות בארץ ישראל, אם זה בטבריה, ובבבל זה בסורה, פומפדיטה, נערדה, וגם בארץ ישראל זה עבר ליבנה ובמקומות שונים. באותם ימים היה להם שלטון בארץ ישראל, בימים הקדמונים יותר, בלא מורה ובלא פחד ממלכות אחרת, ומן השמיים הם עושים להם שכל תמי התורה יוברים להם כהלכה משה מסיני, כמו שהלכה משה מסיני לא נפלה במחלוקת מעולם, ככה לא נפל מחלוקת ביניהם, או אם נפלה מחלוקת, אז הכריעו את ההלכה על פי הרוב, בלי שום טעות או מחלוקת. שוב פעם, מחלוקת הכוונה אחרי שהכריעו את ההלכה על פי הרוב. בסדר. בוא נמשיך. וכן שנינו בברייתא, אמר רבי יוסי, בתחילה לא הייתה מחלוקת בישראל. זה תקופה קדומה. אחרי זה התחילו מחלוקות, אבל הכריעו את ההלכה. אלא בית דין של 71 דנים היו יושבים משקת גזית, וכן היו עוד שני בתי דינים של 23 בירושלים, אחד יושב פתח הר בית ואחד יושב פתח הזרה, ושאר בתי דינים של 23 יושבים בערי ישראל, משרבו תלמידי שמאי והלל. לא שמאי והלל עצמם, כי שמאי והלל עצמם לא נחלקו, אלא בנושא אחד בלבד, אם מותר לסמוך את הידיים בחוזק על הקורבן, קורבן נדבה, שמקריב אדם ביום טוב. כי כל קורבן שאדם מקריב, לא ביום טוב. בשבת אין בכלל, בשבת יש רק קורבן תמיד ומוסף, אבל ביום טוב שיש גם קורבנות נדבה, אז אם נקיים את מה שמקיימים, מאוד חול שאדם סומך את ידיו להגיד, זה קורבן שלי, אני סומך עליו על פי מה שהתורה אמרה, אבל אסור להשתמש בבעלי חיים ביום טוב, כמו בשבת, אז אם הותרה סמיכה או לא, סמיכה בסמך, כן? אז נחלקו בזה שמאי והלל, זה המחלוקת היחידה שהייתה להם, אבל תלמידי שמאי והלל, לא שימשו כל צורכם, רבו מחלוקות בישראל, ונעשתה תורה, חס ושלום, כמו שתי תורות, זה אומר כאן וזה אומר כאן, מחלוקות ודיונים אלה המשיכו אחר כך, ברור שהגיעו להכרעה, אבל היה חשש גדול שהתורה תתפזר, ולא יהיה תורה אחת, אלא המשיכו אחר כך גם בימי רבן גמליאל ביבנה, וכן בימי בנו רבן שמעון, לפיכך לא ניתן להגיע לנוסח מוסכם ואחיד של ההלכות, ידעו להכריע בהלכות, אבל המחלוקות גרמו שהנוסח כבר זה אומר כך וזה אומר כך, וזה עלול להטעות שלא עד הסוף יבינו, רק בימי רבי, בנו של רבן גמליאל, נסתייע הדבר ונערך ונכתב נוסח אחיד, הנקרא כיום משנה. כי הוא בירר את כל הדעות, והוא עבר על כל הנוסחים, ודייק בכל הדברים, והביא גם דעות של יחידים, כדי להראות של דעות יחידים, שלא נסמוך עליהם, אם מישהו הזכיר את הדעה הזאת, וגם דעות הרבים, והביא את ההלכה למעשה. אני רוצה לסיים, בעוד קטע מפרשת שבוע, שמביא הגאון מווילנה, וזה נסיים להיום. שבוע הבא נראה עוד קצת מאיגרת רב שרי הגאון, ואחרי זה נעבור לדוגמאות, איך התורה משתלשלת, הלכה למעשה, מהר סיני ועד לימינו. יעזור לנו לזה הספר צובה מרבנן של רב גזי, ושוטים מפורסמים כמו של מורנו רבנו הרב ליאור, ושוטים קדמונים יותר, כמעט הדשן, הרשב"א, לראות את השרשרת של הדורות, כדי שנתענג על הרצף הזה שיש ממשה רבנו ועד ימינו. וגם יביע עומר של הרב עובדיה, וכמה שהזמן יאפשר לנו. בכל אופן, יש כאן לגבי ברכת התורה, וגם זה שייך לפרשת שבוע. בגמרא בברכה, על הפסוק, ויתן לי סגולה מכל העמים. בגמרא בברכות, שאלה הגמרא, מה מברך? איזה ברכת תורה מברך? אז הביאו שלוש דעות, ואנחנו עושים את שלושתם. אשר קידשנו מצווה וצוונו לעסוק בדברי תורה, והערבנה, נותן התורה, ואחרי זה בחרבנו שיהיה הבחר הכי מעולה מהברכות, בחרבנו כל מיים נתן תורתו, ברוך אתה השם נותן התורה. אז נשאלת שאלה, אתה אומר, נתן לנו תורתו, זה נשמע כמו זהו, נתן תורה. ואתה מסיים, ברוך אתה השם, נותן התורה, כולם מכירים את הברכה הזאת, נכון? מי שכאן בכיתה ומי שבבית. שוב פעם, זה הברכה של רבי מנונה אמר, והיא נקראת המעולה שבברכות, כי יש בה שבח התורה, וישראל, ותודה לקדוש ברוך הוא, ישראל שנבחרו מכל האומות, מכל העמים, אבל כתוב כביכול סתירה, ונתן לנו את תורתו, ואחרי זה אומרים, נותן התורה. היית אומר ביידיש, ווזוקסטה, מה קורה כאן? בסדר? ווסמך זה, ככה באמר היית אומרים, נכון? הקיצור, אז הגר"א אמר ככה, אומר הרבה דברים, אני רק קוצר, בחר בנו מכל העמים זה שאנחנו עם סגולה, בחר בנו, פשוט, נתנו את תורתו, זה מעמד הר סיני, שקיבלנו תורה, תורה שבכתב, ברוך אתה השם נותן התורה, זה מה שמשה רבנו לימד, את תורה שבעל פה. למה זה נקרא נותן התורה? כי במשך כל הדורות, עם ישראל ממשיך וממשיך וממשיך לברר, על פי כל השאלות שמתעוררות כל דור ודור, את מה שמסר משה רבנו 40 שנה במדבר, את מה שיונק מתוך הנתן נתן אותו. נתן זה משהו שנתן, זהו, תורה חתומה ניתנה, למדנו הרבה פעמים, דעת רבי יוחנן. אבל בכל מקרה, התורה היא שלמה, היא קומפלט תורה שבכתב. אבל נותן התורה, זה מה שמתחדש כל הזמן. ומה שמתחדש כל הזמן, יסודו בסיני, יסודו במה שקיבל משה רבנו, כי כל מה שתמיד ותיק עתיד לחדש, שזה נותן התורה, כבר נאמר למשה בסיני שזה נתן התורה. כלומר, הקדוש ברוך הוא נתן את התורה, לנו תורה שבכתב, למשה רבנו נתן גם תורה שבעל פה. ומשה רבנו מאז, ועד היום רוחו של משה רבנו בבתי המדרש, וכשתלמיד מחדש דבר בתורה שבעל פה, בין אם זה בשאלות ותשובות בשוטים, בין אם זה בחידושים בתורה, בין אם זה תלמיד ותיק, בין אם זה תלמיד צעיר, הכל זה המשך של הנתן, שהופך להיות נותן. נתן זה תורה שבכתב, ומתוך תורה שבכתב, מוסיפים חכמים בכל דור ודור, להבין דבר מתוך דבר, שזה גם מהתורה שבכתב, זה גם מה שנתברך, אבל זה נקרא תורה שבעל פה, כי החכמים כל דור ודור, והתלמידים כל דור ודור, מחדשים דברי תורה, מתוך התורה שבכתב, אל התורה שבעל פה. אומר התז לסיכום העניין, כדברי הגר"א, תקנו לחתום נותן התורה, אתה זה נמצא בסימן ממזיין, זה מה שמדבר באורח חיים על ברכות התורה, שיש במשמעותו לשון הווה, הווה נמשך, ולא נתן, כמו שומעים בתחילת הברכה, אלא הכוונה שהוא יתברך, נותנו תמיד בכל יום את תורתו, תורה שבעל פה, שאנחנו עוסקים בה, וממציא לנו הקדוש ברוך הוא דרכנו, טעמים חדשים בהבנת התורה שבעל פה, שיונקת מתוך תורה שבכתב. תמיד השם נותן את התורה, לכן נותן התורה, אבל הכל יונק מהנתן את התורה. יש נתן בשון עבר, זה התורה שבכתב, ויש נותן, שהשם נותן, ממשה, דרך משה אלינו, נותן תורה שבעל פה. והלוואי שנזכה כמה שיותר לקשור את תורה שבעל פה לתורה שבכתב, וכפי שמענו בתחילת הלימוד היום, לדון דין אמת לאמיתו, שכל מה שנדון יהיה אמת שלנו, שמכוונת לאמת של תורה שבכתב. תודה רבה. יישר כוח לכולם.